בהקדשות השיעור הלא כתובות, את הקדשת השיעור לידידיה גפן, השם יקום דמו, שנהרג היום ראש חודש אדר לפני שנתיים חובש בלבנון. ראש חודש אדר, כשנכנס אדר מרבין בשמחה, ואני מבקש לדחות את כניסתנו לענייני פורים והשמחה, גם שבימים האלה ובשעות האלה ודאי שצריך להרחיב בזה ולהרבות בזה, אבל אני מבקש להיכנס לזה דווקא מתוך מצוות עשיית המקדש והכניסה לפרשיות המשכן והמקדש, שאליהם אנחנו נכנסים בחלק האחרון של ספר בראשית, של ספר שמות, מפרשת תרומה ותצווה העוסקות בציווי על המשכן ועל קהיליו, כך גם בתחילת כתיסה, ואחר כך בפרשיות ויקהל ופקודי, ששתיהן חזרות החוזרות ומזכירות לנו את ענייני המשכן. ויותר מפעם אחת הזכרנו את דברי הרמב"ן בתחילת ספר שמות, אני אומר אותם על פה, חשובים מאוד. הרמב"ן קורא לספר שמות בעקבות קודמים לו ספר הגלות והגאולה. הוא מסביר שספר הגלות והגאולה לא מסתיים ביציאה ממצרים, גם לא בהר סיני במתן תורה, ואפילו לא במתן תורה ובפרשת משפטים הנצמדת לו, אלא דווקא לאחר שאנחנו מסיימים עם נושא המשכן והשראת השכינה. כי הגאולה, כך כותב הרמב"ן, היא כאשר מגיעים לאותה השראת שכינה, שהיא בעצם סוף ספר שמות, המתארת שם בסוף 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 איך משה נכנס והענן מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי חיצה הענן, וענן על המשכן יומם ולילה בכל מסעיהם. עם ישראל מוקף באותה השראת שכינה, זאת בעצם יציאת העבדים שהיו מוקפים במצרים, ועכשיו הם נמצאים במציאות של השראת שכינה. כך הרמב"ן פותח את ספר הגלות והגאולה, ומסביר למה בעצם סוגיית המקדש והמשכן שאנחנו נכנסים אליה בסוף ספר שמות לא שייכת כבר לספר ויקרא, לספר הקורבנות, לעניינים ששייכים לחלק אחר, אלא עוד ליציאת מצרים לגלות וממנה לגאולה. השיחה הזאת היא כללית מאוד, ואני מבקש להיכנס למצוות העשה של בניין בית הבחירה. היא מצווה צדי ה' בספר החינוך, מצוות עשה לבנות בית מקדש, והיא המצווה שהרמב״ם לומד לפנינו במקור הראשון מצד שמאל, אבל נראה קודם כל את הפסוקים הרלוונטיים. מקור מספר 1, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את אבנית המשכן ואת אבנית כל קהיליו, וכן תעשו. שני הפסוקים האלה חותמים את הפרשייה הקצרה שפותחת את פרשת תרומה, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. ועם התרומה הזאת עושים מקדש. ואיך עושים מקדש? את אבנית המשכן ואת אבנית כל קהיליו, וכן תעשו לדורות. ופירוט המשכן וקהיליו מתחיל שם מיד. ועשו ארון עצי שיטים, ואחרי זה מזבח, ואחרי זה מנורה, וכו' וכו' וכו'. מהפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לומדים חז"ל, ובעקבות זה פוסק הרמב״ם, שוב מצד שמאל למעלה במקור 6, מצוות עשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות. מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, מזכיר לנו את מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. מצוות עשה לעשות בית. ואיפה הבית הזה? וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. אגב, מעניין הביטוי בעברית וחוגגים אליו. אני הייתי אומר וחוגגים בו. וחוגגים אליו מזכיר לנו את המילה לחוג בעברית. לחוג זה להסתובב, זה מחוגה. בעצם רעיון המקדש הוא שכל הזמן אנחנו חוגגים אליו, אנחנו מסתובבים סביבו גם כאשר אנחנו בגליל ובנגב. קצת קשה לנו לזכור את השאיפה, אבל כשיש מקדש שיבנה בעזרת השם במהרה בימינו, כשיש מקדש, הרי שבמקדש ההשפעה שלו היא לא רק במקדש עצמו. אנחנו תפוסים מיד בכהן ובקורבן ובמקדש עצמו, אבל ההשפעה של קיום מקדש במצב שיש מקדש היא על כל החיים כולם. תחשבו על תרומות ומעשרות, על טומאה וטהרה. על כל נגיעה שלי בדברים ובהשפעות של זה על האכילה. המערכת כולה חוגגת אליו, מסתובבת סביב הנושא של המקדש. ושלוש רגלים חוגגים אליו שלוש פעמים, שנאמר ועשו לי מקדש. ואיך עושים אותו? ממשיך הרמב״ם, הוא כבר מתפרש בתורה, משכן שעשה משה רבינו, והמשכן הזה שהוא עשה היה לפי שעה. שנאמר כי לא ותם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. זה נאמר כשבני ישראל בפרשת ראה בספר דברים אומר להם משה, אתם תעברו את הירדן, ואז כשתעברו את הירדן אתם גומרים עם המשכן של 40 שנות מדבר, אבל לא נכנסתם מיד, אתם לא תיכנסו מיד למקדש האידיאלי שאליו אנחנו שואפים בירושלים, אלא יהיה עוד משהו ביניים. מה הביניים? הנה הלכה ב', כיוון שנכנסו לארץ העמידו המשכן בגלגל 14 שנה, ומשם באו לשילו, ושם זה היה שין סמכתת שנה וכולי, וכשמת שמואל וחרב ובאו לגבעון, וימי נוב וגבעון 57 שנה, ואז מגיעים לירושלים לבית המקדש של דוד המלך. וכיוון שנבנה המקדש בירושלים, נאסרו כל המקומות כולם לבנות בהן בית להשם ולהקריב בהן קורבן. ואין שם בית לדורי הדורות, אלא בירושלים בלבד ובהר המוריה. שבה נאמר ויומר דוד, זהו בית השם האלוהים וזה מזבח לעולה לישראל, ואומר זאת, הנחלה הזאת, שתהיה בירושלים מנוחתי עדי עד. אם נשים לב, הרמב״ם מחלק פה חלוקה מאוד מעניינת. את הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ממנו לא לומד הרמב״ם שהמקדש צריך להיות בירושלים. אתם שמתם לב איך זה הולך? הרמב״ם גם לא לומד שם שאסור לבנות או להקריב קורבנות במקום אחר. זה עוד לא נאמר בפסוק הזה. וזה גם עוד לא נאמר פה בכלל, מפני שאז יש רק ציווי על משכן, וכשהיה משכן בשילו מותר היה להקריב גם במקומות אחרים. וכשהיה משכן אז אפשר היה להקריב גם בבמות. רק כשמגיעים לירושלים, אז מאותו רגע הם אסורים בשום מקום אחר. למה אני מזכיר את זה? מפני שרב יוסף קארו, שאני אומר אותו על פה עכשיו, בכסף משנה על הרמב״ם, שואל שאלה מעניינת מאוד. הוא אומר, הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הוא הקדמה למשכן של המדבר. נכון? הרי הפסוק הבא, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהיליו. אז למה הרמב״ם, כשהוא מבקש ללמוד על המקדש לדורות, לומד את זה מהפסוק שהוא בעצם עוסק רק במשכן של המדבר? בעצם, אם נעמיק את שאלת הכסף משנה, נגלה משהו יותר מעניין. שימו לב עוד פעם למקור אחד. בפסוק הראשון מדברת התורה על מה? על מקדש. בפסוק השני מדברת על מה? על משכן. האור החיים שואל מיד, אתם רואים במקור אחד, צריך לדעת למה קראו מקדש, ותכף חזר בו וקראו משכן. לכתיב את תבנית המשכן ואת תבנית כל קהילה. זה צריך להבין בפשט של הפסוק. מקדש, והמקדש הזה שעליו מדובר פה עכשיו, קודם כל בונים אותו במדבר, והוא עדיין משכן, והפסוק שאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם לכאורה מדבר עליו, על המשכן הזה. והוא מיד משנה את לשונו וקורא למקדש הזה משכן. אני הייתי מצפה לתשובה, כך אני חשבתי תמיד, עד שהגעתי לאור החיים הזה, שעשו לי מקדש, כמו שהרמב"ם מלמד, אומנם מדבר גם על המשכן של המדבר, אבל הוא מרמז גם למקדש שיהיה לעתיד. וככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן, מדבר רק על המשכן עכשיו של המדבר. אבל האור החיים נותן תשובה אחרת לשאלה הזאת. אני רוצה רק רגע לראות את התשובה שלו, היא מופלאה. מקור 5, זה ממש המשך דברי האור החיים. אני פשוט דילגתי לשם, עוד מעט תראו למה. מקור 5. ונראה עונה האור החיים, רבי חיים בן עטר, כאשר הוא מסביר למה השתמש בהתחלה בביטוי מקדש ואחר כך משכן. במקום להגיד את מה שאמרנו, כי כשהוא אמר מקדש הוא מתכוון למקדש לעתיד, וכשהוא אמר משכן הוא מתכוון לעכשיו. אגב, זה לא נכון בפרשנות, כי כשהוא אמר מקדש, אז הוא אומר איך תבנה את המקדש כמו תבנית המשכן, אז יש קשר בין שניהם. תשמעו את התשובה של האור החיים, במקום להתפלפל בשאלה. ונראה, כי אומרו ועשו לי מקדש, זה אור החיים מאוד עקרוני, היא מצוות עשה כוללת כל הזמנים. נו, למה אנחנו שואפים? מה זה כוללת כל הזמנים? במדבר, נכון? בגבעון, בשילו, בנוב, בגלגל ובירושלים. נכון? שיגיעו לארץ. בואו נשמע מה הוא אומר. בין במדבר, בין בכניסתן לארץ, בכל זמן שיהיו ישראל שם לדורות. וצריכים היו ישראל לעשות כן אפילו בגלויות. אתם שומעים את האור החיים? בעצם המצווה לעשות מקדש היא מצווה שחלה גם בגלות. אתם מכירים בספר החינוך, הוא תמיד כותב על כל מצווה איפה היא חלה ועל מי. כשהוא מגיע לבניין בית הבחירה, אז הוא אומר שהמצווה לא חלה על הפרטים אלא על כל ישראל, ובארץ ישראל. אם האור החיים היה מנסח, אז הוא היה כותב שהמצווה הזו חלה בכל מקום, בכל זמן, גם בגלות. בואו נקרא אותו עוד פעם, שהוא רק מתחיל עכשיו. וצריכים היו ישראל לעשות כן אפילו בגלויות, אלא שמצינו שאסר השם כל המקומות מעת שנבנה בית המקדש, כאומרו כי לא ותם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. זה נשמע משהו למדני כזה. כשכתוב ועשו לי מקדש, כאילו מה הייתה הכוונה המקורית? בכל מקום שתהיו. רק אחר כך, כשהגיעו לארץ ישראל, אז נאמר, אל תבנו את זה מחוץ לירושלים. אני בכלל לא מבין מה הוא רוצה, איזה מין למדנות זאת. עוד פעם, האור החיים אומר, ועשו לי מקדש, הכוונה היא למשהו ששייך תמיד. זאת מהפכה בתפיסה. למשהו ששייך תמיד, 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 גם בגלויות. בוא נקרא אותו עד הסוף. ולזה לא אמר ועשו משכן, אלא ועשו מקדש. שיהיה נשמע שעל אותו זמן לבד נאמרה מצווה זו. ואחר שטיבה דרך כלל, אחרי שטיבה ועשו לי מקדש תמיד וכל הזמנים, גם בארץ, גם בגלויות וכו', אמר פרט, את הפרט הזה הנעשה במדבר שאינו מקום לבנות בו בניין אבנים. אז בוא תעשה משכן כסדר האמור. לאור החיים מסיים אגב את תמצא שכתב הרמב״ם בפרק א' מהלכות בית הבחירה, מה שקראנו, מצוות עשה לעשות בית להשם דכתיב ועשו לי מקדש. וטעמו הוא משינוי הלשון כמו שכתבנו. מעניין מה האור החיים מתכוון. אני יודעתי האור החיים מתכוון לזה שהרמב״ם גם לא כתב מצווה לבנות את בית הבחירה בירושלים. אלא איך כתב הרמב״ם? מצווה לבנות בית להשם. ואז הוא אמר את כל הסיפור ההיסטורי, איך הוא עבר המשכן הזה מהמדבר לשילו, לגלגל, לגבעון, נכון וכו'. ואז הוא אמר שכיוון שהגיע המקדש למקומו, אסור לבנות במקום אחר. מאז זה נאסר. מה הרעיון פה? המקדש שרו עליו כבר בשירת הים. תביאמו ותתאמו בהר מחלתך, מכון לשבטך פעלת, מקדש השם כוננו ידיך. מה, יהודים לא חלמו אז על בית מקדש שיבנה בירושלים? כשהם שרו על המקדש הזה בשירת הים, לפני הכל. מה כתוב פה? מה אומר האור החיים? ועשו לי מקדש, זאת מצווה כללית. אגב, סתם, איך המצווה הזאת מתקיימת גם בגלויות? על מה הוא מדבר? איך מתקיימת מצוות ועשו לי מקדש? ראיתי מי שמתרץ, לא על האור החיים, מכיוון אחר לגמרי, שכתוב שכשבית המקדש חרב באבונותינו, אז יש מצווה שגם בית הכנסת יהיה כמו מקדש מעט. אבל לא על זה מדובר, כי הרי לא כתוב ועשו לי מקדש, זאת אומרת שכשלא יהיה והוא חרב, אז. האור החיים אומר, כאילו במצווה הזאת יש משהו ששייך לתמיד, לכל זמן. מה זה? מה פירוש מקדש בגלות? איזה מין מושג זה? על מה הוא מדבר? ולפי זה הוא אומר, יש את ועשו לי מקדש, ויש ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן. זה עכשיו. זה בירור אחד שאנחנו צריכים לברר. בירור שני שכדאי לברר זה מה פירוש ועשו לי. מה זה ועשו לי? איזה מין ביטוי זה? אני מבין את רש"י שאומר ועשו לי מקדש, ועשו לי לשמי, שכשהם יקימו את המקדש זה יהיה בית קדושה לשמי. חז"ל אומרים אחרת במקור 2. חז"ל אומרים את זה על תחילת הפרשה. החלק הראשון של דבריהם קשור למה שעסקנו בו בשבוע שעבר והוא נפלא, אבל הוא לא עונה על העניין של ועשו לי מקדש. נקרא אותו בכל זאת. איך הפרשה מתחילה? דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. וגם שם השאלה, מה זה ויקחו לי? הקדוש ברוך הוא מבקש שיקחו לו תרומה. אבל הקדוש ברוך הוא לישראל, פתיחה מעניינת מאוד של מדרש, התורה הייתה שלי. למען תהיה תורת השם, לפיך, תורת מי? השם. התורה הייתה שלי. מה זה התורה? פרשת יתרו. מה שנתתי לכם בהר סיני. עשרת הדיברות. התורה הייתה שלי. והמשפט שלי. פרשת משפטים. שנאמר כי המשפט אלוהים. נטלתם אותם. אתם לקחתם את התורה ואת המשפט. נכון? כלומר לקחתם לא רק את ה... תורה הגדולה שירדה מהר סיני, אלא גם את המשפט. את השור ואת הפרה, נכון? מצוין. נטלתם אותם. קחו אותי עמהם. הדה הוא דכתיב ויקחו לי. ויקחו תרומה אין כתיב כאן, אלא ויקחו לי. זה מדרש מדהים. לא לי לשמי, אלא ויקחו לי, לי אותי. ויקחו לי תרומה כאילו קחו אותי עם התורה ועם המשפט. אני לא רוצה להרחיב בזה, אבל זה ממש מה שדיברנו בשבוע שעבר על מדבר שקר תרחק. אתם יכולים לקחת את פרשת משפטים, ואם לא תיקחו אותי עם פרשת משפטים, אתם יכולים להגיע עם זה בדיוק להפך. אתם יכולים לקחת את התורה ולהשאיר אותי בצד. זה כל כך יפה התורה. אבל אתם יכולים עם התורה הזאת לעשות קרדום לדברים הכי רעים בעולם אם תשאירו אותי בצד. קחו אותי עם התורה. אתם זוכרים שהמלאכים אמרו, מה פתאום שאתם בכלל תיקחו את התורה, מה לי ילוד אישה בינינו? יש לכם רק דרך אחת. שהתורה תהיה שלכם, זה אגב ביטוי מדהים, נטלתם אותה, זה שלכם. די, התורה שלכם. יש לכם את הכוח בתורה, אתם בעלי בתים בתורה, אתם פוסקים בתורה, אתם הכל אחרי רבים, הכל בתורה. המשפט שלכם, אתם תפסקו בו. קחו אותי עמכם. בקרב אלוהים ישפוט. כשתשפטו, תדאגו שאני שם. כי אתם יכולים לשפוט על פי פרשת משפטים, ועל פי עוד סברה ועוד סברה ועוד סברה ועוד סברה, ולאט לאט חס וחלילה, אותי לא לקחת. זה מדרש מדהים. כאילו כתוב פה, יש שלוש פרשיות. פרשת מתן תורה, פרשת המשפט, מתן משפט, הייתי קורא לזה, ופרשת מתן הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני נותן אותי, תיזהרו מתורה ומשפט בלעדיי. איך היה אומר אותו אדמור? כתוב כי צדיקים ילכו בם ופושעים ייקשלו בם. היה אומר לכן חסידים שרים תמיד בם בם בם. אומר בם 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 זה לא סתם, זה המילים. השאר זה עוד כל מיני, אבל אלה המילים המרכזיות של השיר, בם בם בם. כי בם 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 אומר שלא צריך שני במים, באותו בם אפשר להיות צדיק וללכת ופושע ולהיקשר. זה לא בם אחר, זה אותו בם. אפשר לעשות ודיברת בם, ולא לקחת אותי איתכם, ואוהו איזה דברים רעים לעשות לי. נטלתם אותם, זה שלכם, קחו אותי עמכם. זה מדרש שאלמלא היינו עוסקים במדבר שקר תרחק בשבוע שעבר לא הייתי נכנס אליו, הוא מופלא, הוא הבנה אחרת לגמרי במילה לי, אותי, זה צריך אומץ בשביל מדרש כזה. איך אמרנו בסוף השבוע במדבר שקר תרחק, בסוף השיעור שעבר, מדבר שקר תרחק מסיים את פרשת משפטים ואומר, תיזהר ממה? מפרשת משפטים. תיזהר מחס וחלילה לקחת את פרשת משפטים עם הסברה שלה ועם השכל שלה ועם העוצמה שלה ולהפוך את זה חס וחלילה לאיזה שקר אגואיסטי שלך. עסקנו בזה בשיעור שעבר בהרחבה. אבל מה זה ועשו לי מקדש לפי זה? ממשיך המדרש ואומר דעה אחרת, אבל היא כנראה לא דעה אחרת, היא משתלבת בזה. כל מקום שנאמר לי, הרי זה קיים לעולם ולעולמי עולמים. לא כתוב פה כל מקום שנאמר לי, לי הכוונה היא לי להשם, שזה לא מובן מה פתאום זה מופיע. כל מקום שנאמר לי, לפי המדרש הראשון, לי הכוונה היא אותי. אבל זה באמת לא פשוט. עכשיו המדרש ואומר שכתוב לי, יכול להיות שלא הכוונה אותי, לא משנה, אבל הכוונה היא שאותו דבר שעליו אני אומר, עשו לי, הדבר הזה קיים לעולם ולעולמי עולמים. מה? דוגמאות. ומובא פה במדרש כל הדוגמאות. נאמר בזקנים, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. והזקנים קיימים לעולם ולעולמי עולמים. כי תמיד מה שיחזיק אתכם זה זקן שבישראל. אותו זקן שמעביר את הדברים. אותו זקן שמעביר את הדברים מדור לדור. זקנים. נאמר בכהנים וכיהנו לי. מה זה וכיהנו לי? וכיהנו במקדש. מה זה לי? וכיהנו לי יכול להיות שיהיו זמנים שהם לא יעבדו במקדש, אבל כהנים יש, ברכת כהנים וקדושת הכהנים. וכך הלאה, בלוויים, והיו לי הלוויים, בישראל נאמר, כי לי בני ישראל עבדים. והם קיימים לעולם ולעולמי עולמים. במלאכים, לגבי דוד המלך, אחרי ששמואל לא יודע מה לעשות בעקבות חטאו של שאול, כתוב ללכת אל בן ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. קיים לעולם ולעולמי עולמים. יכול להיות שתהיה תקופה שהמלכות הזו לא תבוא לידי ביטוי, אבל היא קיימת כל הזמן. בארץ, כי לי כל הארץ. בבחורות, כי לי כל בחור. במקדש, ועשו לי מקדש. בתרומה, ויקחו לי תרומה. בירושלים, העיר אשר בחרתי לי. זה לא שלכם רק, זה לי. זה קיים לעולם ולעולמי עולמים. במזבח, מזבח אדמה תעשה לי. בשמן המשחה, שמן משחת קודש יהיה לי. בקורבנות, להקריב לי במועדו. קיים לעולם. לי הכוונה היא, אני נותן את נצחיותי בפעולה הזאת. בחסד הזה. שואלים הפרשנים, אני עוזב את כל המדרש הזה שהוא נפלא וארוך, מה בדיוק במקדש קיים לעולם ולעולמי עולמים? הרי המקדש לא קיים לעולם ולעולמי עולמים. המקדש חרב בשלב מסוים, וייבנה בעזרת השם במהרה בימינו. מה פירוש הוא קיים לעולם ולעולמי עולמים? אז יש כמה ניסיונות ליישב את זה. יש דעה שאומרת שהרי יושיהו גנז את הארון, גנז חלק מהכלים הזה, קיים, גנוז. קשה מאוד, זה לא נאמר על הכל, זה קשה. יש דעה שאומרת שלא המקדש קיים לעולם ולעולמי עולמים, אלא קדושתו קיימת לעולם ולעולמי עולמים. בקדושתן, אפילו כשאין שוממים, מקום הקודש, מקום הר הבית, קיים לעולם ולעולמי עולמים בקדושתו. יתמעו אותו, יערסו אותו, הוא קיים לעולם ולעולמי עולמים, כדאי לזכור את זה. אבל כל הפירושים האלה הם קשים, כי כשנאמר ישראל קיימים לעולם ולעולמי עולמים, ירושלים קיימת לעולם ולעולמי עולמים, אז נאמר לא שזה קיים באופן פוטנציאלי בקדושתו. קיים לעולם ולעולמי עולמים. מה כתוב פה? התשובה לשאלה הזאת נמצאת לעניות דעתי בתשובה לנושא שאליו אנחנו רוצים להיכנס בכלל. איך כתוב שם בפסוק? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וכולם רגילים לאותם דברי חז"ל המוזכרים, אגב, לא במדרש מפורש אלא הרבה יותר מאוחר, שבשכנתי בתוכם, לא ושכנתי בתוכו, אלא ושכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך בני ישראל. אלא שהאמת היא, שאם בפסוק הזה זה לא חייב להיות הפשט, ובהחלט יכול להיות שהפשט הוא באמת במשכן, במקום הזה, הרי שבסוף פרשת תצווה, אנחנו פתאום מגלים שבעצם אנחנו עוסקים בשכינה ובהשראת שכינה במושג אחר לגמרי ממה שאנחנו רגילים בבניין המקדש. במקור מספר 8 מופיעים הפסוקים שחותמים את ענייני בניין המשכן של תרומת תצווה. שם כתוב כך, ונועדתי שמה לבני ישראל. איפה זה שמה? באוהל מועד, במשכן, ונקדש מי? המשכן יקדש בכבודי. איך הוא יקדש בכבודי? כשאני אבעט שם לבני ישראל. טוב. ואז מה אני אעשה? וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת הארון ואת בניו הקדש לכהן לי. טוב. עכשיו העיקר. ושכנתי איפה? לא במשכן, לא במקדש, אלא בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוהים. אבל עכשיו, וידעו כי אני השם אלוהיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם. אני השם אלוהיהם. כמה, מה הייתה המגמה של יציאת מצרים? לשוכני בתוכם. אבל אצל אבן עזרא זה הרבה יותר מזה. תראו את אבן עזרא במקור, מיד במקום, במקור שמונה. וידעו הטעם, אז ידעו כי לא הוצאתי אותם ממצרים, רק אלא בשביל בעבור שיעשו לי משכן ושכנתי בתוכם. וזהו תעבדון את האלוהים על ההר הזה. בא אבן עזרא וקובע פה קביעה מדהימה. מתי הם יצאו ממצרים? כשיתקיים לשוכני בתוכם. אני רוצה לטעון פה שכשאנחנו מדברים על בניין המקדש ועל מצוות בניין המקדש, ולזה התכוון האור החיים, אנחנו מדברים על שני דברים שכשמזכירים אותם בדרך כלל אוהבים לראות סתירה ביניהם, וזה רחוק מאוד מזה. מדברים על בניין המקדש כפשוטו, ועל השאיפה והתפילה לבניין מקדש במקום בירושלים עיר הקודש. א', אבל ב', מדברים על היכולת שהקדוש ברוך הוא, שהשכינה שוכנת בתוכנו. והמצווה הזאת חלה בכל הגלויות ובכל הזמנים. זה מופיע בתוך מצוות ועשו לי מקדש. זה לא שני דברים סותרים, זה נראה לנו בדרך כלל פשט ואיזה דרוש חסידי. רבי עובדיה ספורנו למשל, שהוא נציג שיטה שבדרך כלל נראית קיצונית מאוד, אני רוצה להזכיר אותו, אומר את הדברים הבאים. רבי עובדיה ספורנו אומר שהמצב האידיאלי שהעולם היה בו לפני החטא הראשון בגן עדן היה המצב של ושכנתי בתוכם. אז היו האדם ואשתו ערומים ולא התבוששו, וכל השם אלוהים היה מתהלך בגן לרוח היום. כשכל השם אלוקים היה מתהלך בגן לרוח היום, המצב היה שהאדם לא היה זקוק למקום כדי שבו תשרה שכינה. הוא גם לא היה זקוק להתלבש לפני. הוא גם לא היה זקוק לשעה קבועה שבה הוא מגיע. באותה שנייה שהוא חטא, הוא מתחבא מאחורי העץ, והוא לא יכול לצאת מפני שהשם אלוקים מתהלך בגן, והוא עירום. והקדוש ברוך הוא שואל אותו, מי הגיד לך כי עירום אתה? כלומר, תמיד היית עירום. למה זה פתאום בעיה? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? אגב, חז"ל אומרים מדרש משונה מאוד שקשור לפורים. ידוע, חז"ל שואלים המן מן התורה מניין, והם אומרים מהפסוק הזה, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. נשמע מוזר. יודעים מה הפשט? הפשט הוא פשוט מאוד. באותו רגע שאכלת מהעץ, אתה כבר לא יכול לחיות במצב שאין סתירה בין המצב של החול למצב של הקודש אצלך. אתה יכול לקבל אותי במרכאות, אבל רק בשעות קבלת הקהל. אתה יכול לדבר איתי, אבל קודם כל אתה חייב להתלבש. אתה כבר לא יכול לחבר חיבור מוחלט בין התורה והחיים שיהיו לדבר אחד עד הסוף. המקום הבא, אומר רספורנו, שבו עם ישראל הגיע למצב של ושכנתי בתוכם, היה בהר סיני. ושם באמת נאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל המקום. כשחטאו בעגל, הם שוב ירדו כמו בגן עדן, בחטא ההוא, למצב שבו התורה והחיים לא חוברים יחד. הם שוב הגיעו למצב שבו הם לא יכולים לחיות במציאות שלימה ולא של כפילות. של בן אדם כפול, של בן אדם שבשעות בית הכנסת הוא א' ומחוץ לו הוא ב'. הסתירה הזאת של האדם בתוך עצמו היא מצרים שצריך לצאת ממנה. אתם יודעים מה הייתה מצרים של פרעה? פרעה לא יודע מי השם אשר ישמע בקולו. אבל כשהוא מתגלה בדבריו האמיתיים בפעם הראשונה, הוא אומר, אני מוכן שתעבדו את השם. אבל אני אגיד לכם איך. לכונה הגברים ועבדו את השם. כי אותה אתם מבקשים. הוא לא מבין שבעצם עבודת השם זה מושג שכולל את הכל, לא רק את כל העם, אלא את כל ההוויה של העם הזה, את כל רכושו. גם את הצון והבקר, לא רק את בני האדם שבינינו. לא רק את התא ואת האנשים ואת הנשים, אלא את צוננו ובקרנו ילך עמנו. לא תישאר פרסה. מצרים בעומק, אומרת שהחיים המציאותיים לא שייכים לשעות התפילה שלך. מצידי תתפלל. אבל אל תחבר את זה עם המציאות. אתם יודעים מה אומר אבן עזרא? וידעו כי אני השם אלוהיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם. רק אז הם ידעו שהם יצאו ממצרים. בן עזרא אומר פה מהלך מדהים, יציאת מצרים לא מסתיימת ביום היסטורי של היציאה ממצרים. יציאת מצרים סיומה הוא שאנחנו חוזרים להיות אדם אחד ולא שני בני אדם. שאנחנו חוזרים להיות חברה שהחיים והתורה לא חיים בסתירה פנימית שכל הזמן הם מתוחים בתוכם. אנחנו לפעמים חיים בעולם שבו יש באמת מסגרות מדהימות של תורה ויראה וגידול ולימוד, הכל. השאלה אם התרבות והתורה, והחיים, והתורה. השאלה אם אנחנו לא מקדשים בשם איזושהי מורכבות שיש לה ערך, איזושהי כפילות שהיא בכלל בלתי אפשרית. אני אומר משהו קשה. האם אנחנו לא מקדשים איזושהי כפילות ואחר כך שואלים את עצמנו או את ילדינו, למה אתם לא עומדים בכפילות הזאת? מצרים שאתה לא יוצא ממנה היא ששכינה עוד לא שרויה בך. האדמור הקודם הקודם מחבד המוהרית מביא את אותו המדרש של ועשו לי מקדש, זה קיים לעולם הזה ולעולם הבא, לעולם ולעולמי עולמים. ותראו איזה עומק של דברים הוא כותב במקור שבע. ובכללות העניין צריכים להבין, והנה לי, ועשו לי מקדש, אינו זז לעולם, לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. ולא עכשיו בזמן הגלות אשר בית המקדש חרב ואין לנו קורבנות, ואיך הוא אינו זז לא לעולם הזה ולא לעולם הבא. אך העניין הוא, המוהרית, ביוסף יצחוק, אך העניין הוא, דכל ישראל צריכים לעשות את המקדש בית קדושה בליבו של אדם. ואני ארצה לטעון בהמשך שזה לא דרוש חסידי, אלא זה פשט המקרא א' וב' ושניהם ביחד, זה הסיפור של ועשו לי מקדש. זה מה שרצה האור החיים. עוד מעט נגיע לזה. שעיקר הכוונה היא, עיקר הכוונה היא שהאדם יהיה בבחינת משכן. זה לא מוריד מילימטר מעיקר הכוונה שיהיה בית מקדש קיים לעולם ולעולמי עולמים. שעיקר הכוונה היא שהאדם יהיה בבחינת משכן. היינו להיות מכון לשבטו. מי יהיה מכון לשבטו של הקדוש ברוך הוא? אני, שהאלוקות ישכון בנפשו בגילוי. אתם יודעים מה הפירוש שהאלוקות ישכון בנפשו בגילוי? לא רק בסתר. שהאלוקות ישכון בנפשו בגילוי. שהוא יפסיק להיות מתוסכל. שהוא יפסיק להיות דתי בין השעות X לבית. שהאלוקות ישכון בנפשו בגילוי, שהוא יצא מהתסכול של שניים. זה מה שקרה לאדם בשנייה של החטא, שהוא חייב להתחיל להתלבש. הוא לא אומר לקודש ברוך הוא, די, אני כבר לא רוצה לשמוע אותך מתהלך בגן, חס וחלילה, אני מאוד רוצה. אבל לא כל הזמן. וכל פרטי המדרגות שהיו במקדש, בכלים והיריעות שהם פנימיים ומקיפים, זה מושגים. הכל ישנם באדם למטה. ואף גם בזמן שבית המקדש זה החידוש. האור החיים אומר, היה בית מקדש, יש מצוות מקדש גם בגלות. בא הרבי המוהרית ומחדש חידוש. יש מצוות מקדש פרטי גם בזמן שבית המקדש קיים. כלומר, יכול שבזמן שבית המקדש קיים אתה שוכח את החלק השני של המצווה. ואף גם בזמן שבית המקדש קיים, זאת הייתה עיקר הכוונה. ולכן יוצאים הנביאים בצבחות ובצרחות על היכל השם, היכל השם המה. בעיקר עניין עשיית המקדש הוא להיות שכינת עוזו בתוך כל אחד ואחד. ספורנו אגב מוכיח את זה נפלא, הזכרנו אותו פעם במקור 9. בפרשת בחוקותיי, בסוף ספר ויקרא, מתואר את הגאולה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, נכון? ועשיתם אותם, אז מה יקרה? אז תקימו בית מקדש? כתוב, לא. אלא מה? יהיה בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו, נו, אז תן לנו איזה פרס רוחני. אז מה יקרה? אז וישיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרה. זוכרים שם? חקלאות, ואכלתם לחמכם לסוף, והפרק כבב בויקרא. ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ, חרב לא תעבור בארצכם. זה איזו מין הבטחה כל כך נפלאה, אבל כל מדינה הייתה שמחה לקבל. מה שקשורים בחוקותיי, הייתי מצפה, בחוקותיי תלכו, תקבלו מינוי חינם למצות. אם בחוקותיי תלכו, אז יהיה שלום בארץ, ולא יהיה חרב, ויהיה דייש, ובציר, וחקלאות, וסובע. נו, ומה נעשה עם כל זה? ואז מופיעים שני הפסוקים החותמים כמעט שם, מקור 9, ונתתי משכני, איפה? בתוככם, ולא תגאל נפשי אתכם. אתם יודעים מה זה תגאל נפשי אתכם? תגאל נפשי אתכם פירושו שיהיה לי רק חצי, ומחצי אני כל הזמן אברח. ונתתי משכני בתוככם, עוד רגע נראה את פורנו על זה, עכשיו המילה העיקרית, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. רשי אומר, מה זה והתהלכתי? אני אומר על פי את רשי. רשי אומר, והתהלכתי בתוככם, והתהלכתי. אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם. ולא תהיו מזדעזעים ממני. אטייל. מוסיף רשי, אפשר חס וחלילה שאטייל איתכם, אז גם לא תהיו מתייראים ממני? נאבד חס וחלילה לגמרי, תלמוד לומר והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים. תדעו את האיזון. שואל ספורנו, מאיפה אתה יודע רשי שהתהלכתי זה אטייל? אומר ספורנו, מסיבה מאוד פשוטה, כי רק פעמיים בכל המקרא כתוב שהקדוש ברוך הוא מתהלך. זוכרים את הפעם הראשונה? רק לפני רגע דיברנו עליה בגן עדן. השם אלוקים מתהלך בגן, פעם הזכרנו את זה כבר. והתהלכתי בתוככם. אומר ספורנו, מתהלך זה כמו הולך, אבל זה מילה בעלת משמעות שונה לחלוטין. זה לא סתם שינוי בהתפעל של אותה מילה. מתהלך והולך זה שני דברים. כשאני אומר שפלוני הולך לשם, אז מה עיקר העניין? היעד שאליו הוא הולך. אכפת לי איך הוא הולך? ההפך, ככל שתקצר את ההליכה הזו, הוא ישמח יותר. איפה אתה? אני הולך אליך. פלוני הולך ממקום X למקום Y, לא ההליכה המעניינת אותי. אבל כשאני אומר שפלוני מתהלך, אני לא מתעניין בשאלה לאן, ההפך, אם אתה תפגוש אותו מתהלך ככה באיזו, איך אנחנו אומרים תמיד, בשבת כזה אחר הצהריים, תפגוש אותו מתהלך, ותשאל אותו, תגיד, לאן אתה מתהלך? הוא יאמר לך שהשאלה עצמה היא חילול שבת דאורייתא. פירוש לאן אני מתהלך? אני מתהלך, שבת. נוח דיצ'ונט, לאן מתהלכים? מתהלכים, אני מתהלך מתהלך. זה הערך העצמי שלי עכשיו. פעם עסקנו בזה כשדיברנו על תפילת הדרך. אני מתהלך. אומר הספורנו בגן עדן ולעתיד לבוא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אהיה במצב שאני מתהלך בתוככם, לא הולך אל יעד מסוים, כי לא יהיה מקום שהוא לא יהיה היעד, כל מקום יהיה היעד. אני אתהלך איפה? בתוככם. אטייל עמכם. מבינים את הביטוי אטייל עמכם? אטייל עמכם פירושו, אף אחד לא שואל לאט. אני מטייל, הערך הוא לטייל עכשיו. למה אתה יכול לעשות זה עם אוטו? אני מטייל. אתה לא מבין מה אני עושה? אני מטייל, יש ערך לטיול. רק מי שלא מבין מה זה לטייל עמכם, שואל, אז למה אתה לא עושה את זה מהר? אני רוצה לעשות את זה לאט. אני רוצה להתהלך כי אני רוצה כל צעד להרגיש, אני רוצה כל רגב להרגיש, אני רוצה לשים לב לכל פרח. אני רוצה סוף סוף לצאת מהחיים שבהם אני רץ אל יעד, ולהפוך את הכל ליעד.
לצאת מהחיים שבהם יש עולם פה ועולם שם, ואני צריך לקצר טווחים בין שניהם. שם, תראו את ספורנו למטה, עניין המתהלך הוא ההולך ענה וענה, לא אל מקום אחד בלבד. אמר, אם כן אתהלך בתוככם, כי לא אל מקום אחד בלבד ירד שפע הכבוד, כמו שהיה במשכן ובמקדש. ספורנו מחדש שם חידוש מדהים, הוא אומר, בית שלישי, אתם יודעים מה השאיפה בבית שלישי? שבבית שלישי שיהיה קיים לעולם ולעולמי עולמים, האווירה תהיה שכל הזמן אתה חש את ההשראה הזאת של השכינה. אני רוצה שנבין שבעומק אין שום סתירה בכלל בין שני הדברים, בין המצווה שאומרת להקים מקדש במקום, לבין התוכן של המצווה שאומר שהשאיפה היא ששכינת עוזו תשרה בכל אחד ואחד. כי מה בעצם אומרת המצווה להקים מקדש? המצווה הזאת אומרת במילים קצת יותר פנימיות, אבל לא קשות, שהקדוש ברוך הוא מבקש להצטמצם במקום. זה לא משהו פילוסופי, זה משהו שיש לו משמעות במקום. זה לא אומר חס וחלילה שהקדוש ברוך הוא שורה רק פה. הרי זה ההפך המוחלט מהמגמה של המקדש. זה אומר שיש מקום. הפילוסוף של הכוזרי יוצא נגד המושג הזה מאוד מאוד. אם יש מקום, זאת אומרת שהשכינה שייכת אל המציאות. אתם זוכרים את המסקנה של יעקב אבינו כשבפעם הראשונה אנחנו פוגשים רמז למקדש? וישכב במקום וילן שם, ומה הוא פתאום אומר בבוקר? ויומר, אכן יש השם במקום הזה. צריך להבין את זה לעומק. מה יעקב אבינו, חידשת לנו שיש השם? יפה מאוד. כל משחק האוהדים צועקים בזמן הנכון שיש אלוקים. זה החידוש, יש השם. בא יעקב ואמר, עכשיו אני הולך לגלות את התפקיד של העם הזה. יש השם הווה והיה ויהיה, והוא מצטמצם למקום. וממילא יש תפקיד, והתפקיד קשור לארץ, והוא קשור לעיר, והוא קשור למקום, והוא קשור למדינה, והוא קשור לתפקיד. ויחסו עלינו על זה, ולא יאהבו את יעקב בגלל זה. ואני לא יהיה אברהם שיש לו את כל ההר, ואני לא יהיה יצחק בשדה, ואני יהיה יעקב עם בית השם. יש השם במקום. אבל באותה נשימה צריך להגיד את הצד השני. זאת אומרת שמגמת המצווה של ועשו לי מקדש היא ששכינת עוזו שורה בכל אחד ואחד. עכשיו מבינים את האור החיים במה שהוא אמר? אמר האור החיים, מצוות ועשו לי מקדש באופן עקרוני חלה בכל הגלויות. היא חלה בכל הזמנים. המהות של המצווה הזאת היא מה שהאדם שואף כשהוא רוצה לצאת ממצרים. במצרים לא הייתה יכולה להיות השראת שכינה. יכולת להיות צדיק אולי במרתף כשלא רואים, אבל לא לחבר את החיים ואת התורה. לא ליצור תרבות חול של קודש. היית חייב להיות מפוצל. אני אגב רוצה לטעון שכשם שאי בן עזרא מבקש ללמד אותנו את היסוד האדיר הזה, שיציאת מצרים לא מסתיימת ביציאת מצרים, אלא מסתיימת כשמצליחים לחיות בהשראת שכינה, ולכן ממשיכים לעסוק כל הזמן ביציאת מצרים ובהזכרת יציאת מצרים, וכשנתפלל עוד מעט ערבית נזכיר את זה שעוד לא גמרנו לצאת ממצרים. כך גם הירידה למצרים, פעם דיברנו על זה, אבל אני רוצה לחבר את זה, זה כיוון אדיר. הכניסה למצרים והירידה למצרים לא מתחילה עם הירידה של עם ישראל למצרים, אלא הרבה לפני כן. צריך להבין את מצרים. מצרים היא מושג שהתפקיד או הידיעה, הססמוגרף, המפתח שלך לדעת אם יצאת או לא, הוא, איך קראנו לו בתורה, לשוכני בתוכם. כשתרגיש שאתה לא שניים, שתרגיש שאתה לא חברה מפוצלת בין שתי מגמות, ואתה לא יודע איך חיים עם שניהם, תדע לך שאתה יוצא ממצרים. אתם יודעים איפה זה מתחיל, מצרים? הרבה הרבה לפני מצרים. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה. עסקנו לא מזמן בלוט. אני רוצה להזכיר את לוט הזה שנייה אחת, כי הוא מאוד מאוד חשוב לנו. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה. נכון? כבד הרעב בארץ כנען. אז הוא יורד למצרים. הוא חוזר ממצרים כבד מאוד בכסף ובמקנה, נכון? הוא מגיע חזרה הביתה לאלוני ממרא, וביחד איתו כמובן ירד אברהם, ירדה שרה, ומי הולך איתם כמובן? לוט. אתם זוכרים שהם אימצו אותו, נכון? בן אחיו, בנו של הרן. יפה מאוד. הם חוזרים לארץ, ומיד אחרי שהם חוזרים, כלומר, עם החזרה, אברהם אבינו מקים מזבח וזה, אבל מיד אחרי שהם חוזרים, מריבה בין רועי אברהם לרועי מקנה לוט. לא יכולים לשבת יחד, ואברהם אומר ללוט, ניפרד נא מעלי, שמאל וימינה, הימין והשמאלה. לוט בוחר את סדום. למה לוט בוחר את סדום? כולנו זוכרים. כבר דיברנו על זה. לא מפני שאנשי סדום רעים וחטאים. זאת טעות בהבנה. זאת עובדה שמופיעה אחר כך. לוט בוחר את סדום מפני שסדום מזכירה לו את מצרים. וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן, כי כולה משקה. לפני שחט השם את ערי הכיכר. מה זה כי כולה משקה? זה לא משקה של שיקור. כי כולם משקה, זה נילוס, כמו נילוס. סדום כל הזמן היא משקה, לא צריך בגשם. כי כולם משקה. מין מצרים מיניאטורית. ואז כתוב בפסוק, כי כולם משקה כגן השם, כארץ מצרים. מצוין. מאיפה אתה כל כך מכיר את מצרים ולמה אתה כל כך מתגעגע? אני אגב מבין איך עומדים שם למעלה 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 בהר חברון, מסתכלים, והוא רואה למטה את הרי הכיכר. בריאות טובה, מצוין, יפה. אבל למה אתה כל כך מתגעגע למצרים? מה למה אני כל כך מתגעגע? הייתי בשליחות עם אברהם שם. ובתקופת השליחות הנער קצת נתפס לאווירה. זה קורה. אברהם חזר, מיד הקים מזבחות, הוא ושרה, צדיקים, אם לא שמו לב, אבל לוט, זה נתפס קצת. והוא נורא רוצה מצרים. אין לו בעיה אמיתית. בכל זאת, בארץ כנען עדיין יש מקום ללוט ואברהם. אבל יש הבדל אקלימי אדיר בין הרי חברון שכל הזמן צריך לבקש גשם, ואין שם טיפת מים אם אין גשם, לבין הרי הכיכר שכל הזמן יש משקה כמו מצרים. נו, אז למה אתה רוצה כמו מצרים? לך לאורגינל. למה אתה הולך לחיקוי תואם מצרים? לך ישר לאורגינל, סע למצרים. אתה כבר ילד גדול. תיגש אל אברהם, תגיד, אני מצטער, אני יורד. ההסבר הוא פשוט, פילי פלאות. לוט צדיק. צריך להכניס את זה לראש, אנחנו תמיד טעינו בו. ציירנו אותו כאיזה מין רשע גדול. לוט מכניס אורחים, לוט מוסר את הנפש על הכנסת אורחים. אני רק רוצה להזכיר, מעניין אותי מי עוד היה יכול לשמור בסדום הזאת, מצב שבו יש לו שתי בנות שאיש לא ידען. לא באמת. רק מגיעים המלאכים, מצות עפה ויוכלו, ואיזה מאבק בפתח הבית, אתם זוכרים, אם לקחת אותם ולא לגעת. נו, צדיק או ראשי? לוט מאוד רוצה לרדת למצרים, אבל הוא לא חושב על זה בכלל. אתם יודעים מה לוט רוצה? לוט רוצה דבר פשוט, הוא רוצה גם גן השם וגם ארץ מצרים. אם אפשר שניהם, למה לא? אני נורא רוצה להרגיש גן השם. הוא הולך לסדום ופותח שם כיתה תורנית מוגברת. ואחר כך גם לשם הוא לא שולח את בנותיו כדי שלא יתערבבו, והוא פותח להם כיתה תורנית עוד יותר מוגברת. הוא בגן השם וגם בארץ מצרים. זה מצוין. והוא מכניס אורחים, והוא חי כמו אברהם, והוא שופט בסדום, יש לו בנות צדיקות. זה נכון, יש לו חתנים כאלה ולוקחי בנותיו, וזה כן טוב, נו, אבל... ולא צריך לדעת לצאת ממצרים. דרך אגב, לוט לא כל כך השם. כולם שואלים, למה הנוער הוא כזה? לוט, למה אתה ככה? זה כי אבא שלו היה ככה. הוא באמת לא השם. אתם זוכרים את אבא שלו? הרן. כשאברהם הלך לכבשן האש, כי נמרוד זרק אותו לכבשן האש, והרן ישב על הגדר, רגל כאן, רגל שם, והתלבט. הוא מורכב. יש צדדים לכאן, יש צדדים לכאן. קצת גן השם, קצת ארץ מצרים. ואז הוא ראה שאברהם רץ לתוך הכבשן ומצליח לצאת, והוא הלך והצביע אברהם. וגם הוא רץ לתוך הכבשן ולא הצליח לצאת. ואז אולי הוא למד שיעור חשוב, שאפשר לצאת מהכבשן, ושנמרוד תמיד ישים כבשנים. השאלה היא אם אתה אברהם או שאתה חיקוי. מזה שאתה מצביע לאברהם אתה לא תצליח להתמודד מול הכבשן. אתה לא יכול לחיות כל היום גם בגן השם וגם בארץ מצרים. גם בכל מה שייתן לך כל תרבות מצרים המודרנית או העתיקה, זה בכלל לא משנה. להיות חשוף לו לחלוטין וגם להיות בגן, זה לא ילך. אז מה לא צריך לעשות? אז לא צריך לצאת משם. הזכרנו פעם באריכות שכשלוט מגיע לשם אז כתוב ומצות עפה ויוכלו. ואז רשי אומר, פסח היה. יודעים למה פסח? כי רשי אומר, מצרים זה סיפור שמתחיל הרבה לפני שעם ישראל יורד למצרים, ויגמר הרבה אחרי שעם ישראל יצא ממצרים. ממצרים צריך לצאת. איך יוצאים ממצרים? בדיוק כמו העקרונות של פסח, זה היה אצל לוט. יש שם פתח הבית, כמו בפסח, נכון? יש את הפתח. ואנשים שנמצאים בתוך פתח הבית פנימה ניצלים, וכל מי שנמצא בחוץ, מושפע כבר מהאווירה הסדומית. מסונבר מסדום, ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנווירים. לא היה צריך להרביץ, הם פשוט סונברו לבד. וכל מה שצריך זה לקום ולצאת. ואיך פונה אליהם לוט לחתניו? קומו, צאו מן המקום הזה, כמו פרעה, קומו, צאו מתוך עמי. כל הפרק שם זה אותו דבר. זה ממש אותו דבר, כבר ראינו אותו פעם. זה פרק מדהים. פרק י"ט בבראשית. אבל בשביל לצאת ממצרים צריך לא להתמהמה. מצות זה לא סתם לחם יותר טוב או פחות טוב. מצות זה הסימן של הגאולה ממצרים, כי מצות מזכירים לנו שלא התמהמנו. ותמיד הרי תמהים. אז זה סימן של גאולה, זה סימן של עבדות. אם היית בגאולה היית יכול לעשות שם עוגות. זאת אומרת יש פסוק עוגות מצות. אבל זה מצות גם. הגאולה היא שהצלחת לא להתמהמה במצרים. כי אם היית מתמהמה שם עוד שנייה, אז היית נדבק. אתם יודעים מה הייתה הבעיה היחידה של לוט? ויתמהמה. עם שלשלת גדולה בפסוק. ויחזיקו האנשים בידו, בחמלת השם עליו. מי שמתמהמה בסדום בלי חמלת השם לא יצליח לצאת. ואז התפקיד של לוט כשהוא יוצא מסדום היא המצרים המיניאטורית, מצרים גן השם, הבלוף המשותף הזה של לוט. לוט הוא לא שיקור ולא רשע, לוט הוא אחת הדמויות הכי מוכרות דרך אגב. לוט הוא דמות מאוד מוכרת. יש לוטים שאני מכיר מעבר לים, יש לוטים שאני מכיר מהעבר הזה, יש המון לוטים. לוט היה איש חכם מאוד, שאת הסתירה הנפשית הזאת בין שתי הדמויות שרצות בו, הוא יישב במילים גבוהות של שופט בסדום. והוא לא הצליח. וכשהוא יוצא ממצרים הוא צריך להבין עיקרון אחד, אל תביט אחריך. צא משם לגמרי, כי כשתסתכל אחורה, אתה תישאר שם. בדיוק כמו עם ישראל שיצא ממצרים וצריך עיקרון אחד, לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם. וכשהוא יוצא ממצרים הוא צריך להבין, סדום אולי נחרבה והמצרים אולי טבעו בים, אבל אם יש לי פחד אחד ממה שיקרה לכם אצל המלך שיקום, הוא שמה ישיב את העם מצרימה. ואם יש לי פחד אחד כשהמקדש של והסולי מקדש יקום על ידי שלמה בן דוד, הוא שמה ישיב דרך בת פרעו את העם מצרימה. איך אמר האדמור המואריץ? כי יכול אפשר שיהיה בית מקדש ותאבד את עיקר הכוונה שתהיה שכינת עוזו בתוכנו. כשנבין את המושג, ושכנתי בתוכם לעניות דעתי, פירושו תהיה אחד. הכי מורכב שיכול להיות. אבל כמה שאדם מורכב יותר וכמה שחברה מורכבת יותר, חשוב שעמוד השדרה שלה יהיה יציב יותר. כי אחרת הוא פשוט לא יכול להיות מורכב. זה הוושכנתי בתוכם. האם אני בתוככם? האם לא תגאל נפשי אתכם? וידעו, אז ידעו כי אני השם אלוהיהם. אז ידעו שהם יצאו ממצרים כי יתקיים בהם לשוכמי בתוכם. הזכרתי פעם, ובזה אני אעמוד, הזכרתי דברים שאמר אחד האדמורים המיוחדים של הדור הזה, ממש נפטר לו מזמן, האדמור מסלונים, זכר צדיק לברכה. הוא היה אומר על הפסוק, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. הוא היה שואל, מה פירוש שבתי בבית השם כל ימי חיי? איזו מין בקשה זאת? זה יומרה. כהן גדול יושב בבית השם כל ימי חייו? הוא הולך הביתה בערב. היה אומר האדמור מסלונים, בית השם בכלל אין הכוונה עכשיו לבית השם, בית המקדש. דוד המלך לא מבקש להיות כהן גדול. הוא גם לא כהן בכלל, גם קטן לו. רק מבקש בקשה אחת. אחת שאלתי מאת השם. שבתי בבית. כשאני יושב בבית. בסלון. תן לי שאני ארגיש שכל הזמן אני באותו מקום. תן לי להרגיש בבית השם. תן לי לא להשתגע מהסתירות. תפס אותי במשפט אחד, תלמיד השבוע, להתייעצות לאן להמשיך בהמשך לימודים. תוך כדי דברים הוא אומר לי, אני מבקש בכל ההצעות שאתה מציע, אל תציע לי X. אמרתי לו, מה? אז הוא אמר לי, X. אני מכיר אותו, X הזה הוא אחי. ו-X זה לומד כל כך חזק, אני מכיר, אני הייתי איתו כמה ימים. אבל כל פעם שהוא יוצא, ואנחנו יחד, החבר'ה הצעירים בטח יבינו יותר, במוצש, הוא בעולם אחר לגמרי לגמרי. ואני רואה את האיסורים שלו כל פעם כשהוא חוזר ביום ראשון. אני שניים לא רוצה להיות. משפט כל כך חזק. כשהוא אמר את הדברים האלה חשבתי שאולי מה שהרב מסלונים מתכוון מסביר עוד דבר בפסוק. הרי כולם שואלים, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, והנה דוד המלך פתאום בא עם רשימה שלמה למכולת. שבתי בבית השם, אם כבר נו, אז לחזות בנועם השם, אם אפשר באותו מחיר גם לבקר בהיכלו, כבר אני באתי, נו, אז זה. וחזל עונים על השאלה הזאת. אני חושב שלפי דבריו של הרבי מסלונים, הפירוש הוא אחר לגמרי. אתם יודעים מה מבקש דוד המלך? זה מדהים. ריבונו של עולם, אתה יודע מה שאלתי? שאלתי אחת. תן לי להיות אחד. אחת. זה מה ששאלתי מאת השם. איך אני אהיה אחד? שאני פשוט אהיה בבית השם כל ימי חיי. לזה קוראים לשוכני בתוכם. אלה שני עניינים באותה מצווה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם הוא המקור של מצוות בניין בית הבחירה. אבל הוא קודם כל המקור של חובת בניין בית הבחירה האישי. מצווה זאת, אומר האור החיים, חלה בכל מקום ובכל זמן ובכל אדם. ערב טוב וחודש טוב והלוואי שמח על כולנו.